ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
זה לא חשוב במה אתה מצלם, זה חשוב מה אתה מצלם. הרבה אנשים אמרו לי לא, אבל איש אחד אמר לי כן. הפרק עידו איז'ק ששינה את חוקי המשחק בצילום המסורתי וצילם קמפיינים שלמים ממצלמת הסלולר שלו. והיום איתנו נמצא עידו איז'ק, שהוא צלם על שמצלם בסלולרי. היום אנחנו נגלה עליו עוד כמה עובדות חדשות, ומבחינתי הוא לגמרי מישהו שלא מפסיק לחלום, ועל פניו זה גם נראה שהוא מגשים את החלומות שלו. אז היום אנחנו ככה נגלה עליו קצת יותר, ושאלות שמעניינות אותי ספציפית, זה האם במאה ה-21 שופעת האפשרויות, חשוב שלכל אחד יהיה למשל עמוד אינסטגרם, חשוב שלכל אחד תהיה מצלמה מצוינת בנייד, אז, וגם אם אין לו למשל עסק שאותו הוא צריך לקדם, אז זה חלק מהדברים שאליהם אנחנו נתייחס, והנה הוא פה כבר לידי, האיש עם המשקפי שמש, מה העניינים עידו?
שלום לילדה הנצחית.
איזה כיף, טוב, אני חושבת שנפרוש בסי. מה שלומך?
חוץ מהתקופה שעוברת עלינו כרגע של הקורונה הזאת, ההזיה הזאת.
אוקיי.
בסך הכל אין לי מה להתלונן.
צילמת כבר הבוקר?
כן, צילמתי אותך איך שנכנסתי לאולפן.
זה נכון, אז אני הייתי הראשונה הבוקר?
את הראשונה שלי.
יפה, ראשונה השבוע, שבוע חדש, התחלנו. אז את יודע, אנחנו מדברים בעצם על Dream Come True Story, סיפורים של אנשים שהגשימו את החלום, וספר לי על משהו שחלמת לאחרונה, ויצא לך להגשים אותו.
משהו שחלמתי לאחרונה?
כן.
אני בחיי כל היום במין מרוץ כזה.
מה זה אומר? טריאטלון?
לא.
פחות.
פחות. אני במרוץ של עבודה, אני וורקהוליק מטורף. ואני גם למשל לפני איזה חודש אמרתי, אני אקח חופש פתאום שבוע, ואז נכנסו כמה ימי צילום, אז ביטלתי את החופש. וברגע שהגיעה הקורונה, נכפה עליי להיות בחופש. אז אולי בעצם זה הגשמת החלום שלי.
הבנתי, היקום בעצם עזר לך להגשים את החלום.
כן.
אז בוא נחזור רגע אחורה. אתה, קראתי עליך שבגיל 13... בעצם רכשת את המצלמה הראשונה שלך, וזה היה מין סיפור אהבה.
אני בתור ילד, אני נולדתי במקור בקריית אונו.
כן.
ובקריית אונו היה מרכז מסחרי, ששהיינו מבריזים מבית ספר, היינו הולכים למרכז המסחרי. ובמרכז המסחרי היה פוטו דני. היה פוטואים של פעם, שאת נותנת פילים והם מפתחים אותם. את זוכרת, פעם זה היה אחרי יום, אחרי זה זה התקצר לחצי יום, אחרי זה זה התקצר לתוך שעה, אחרי זה זה היה תוך חצי שעה, והיה מכונה כזאת בחוץ שמדפיסה את התמונות, ואני הייתי הולך ופשוט בוהה במכונה הזאת, ורואה כאילו איך התמונות יורדות. ואז היה לי קצת כסף מהבר מצווה, והלכתי לפוטו דני, וקניתי את המצלמה הראשונה שלי. זו הייתה, קראו לה קוניקה טומייטו, העגבניה, שלימים, דרך אגב, נתתי אותה מתנה לאייל שני. פגשתי אותו באיזו הרצאה, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, כשישבנו ביחד, אמרתי לו, תקשיב, אני שומר איזה משהו מהילדות, אני חייב לתת לך אותו, כי הוא העגבניה.
נכון.
וככה זה, ככה התחיל הסיפור שלי עם הצילום.
אז אנחנו באמת קפצנו, אבל אני חושבת שחשוב שהמאזינים שלנו ידעו, אני חושבת שאתה היום אחד הצלמים הכי מדהימים שקיימים, ומה שאחד הדברים שמדהימים, שאתה באמת מצלם את זה עם הסלולר. עכשיו, היום שבאמת בסלולר יש מצלמות מעולות, אז אולי זה נראה כמשהו מובן מאליו, אבל אתה היית באמת באמת חלוץ בעניין הזה, בשלבים מאוד. עוד מאוד מוקדמים, והיום אתה עובד עם החברות הכי גדולות במשק, אני רוצה לספר משהו שקשור אלינו, אני לא יודעת אפילו אם אתה זוכר, לי לא היה אינסטגרם, הייתי כבר מותג, כל אחד יכול, ואתה יצרת איתי קשר ואמרת, תקשיבי, הכיצד? אין מצב, לא יכול להיות. הייתי בהכחשה, הייתי מאוד מאוד חזק בפייסבוק, ואתה מהראשונים שבעצם פקחת את עיניי לעניין הזה. אבל מיד הבנתי שמה, אני לא יכולה, אני יכולה לקחת את עידו איז'ק, אני מותג כזה, מה, להתחרות עם קסטרו, עם כל החברות הגדולות שאיתם אתה עובד, אבל לגמרי היית זה שסליחה על הביטוי, נתן לי את הביטה בתחת, הוריד לי את את המשקפיים האלה שחשבתי שמה, מה פתאום אני לא צריכה את האינסטגרם, ואמרת לי, you must.
ובדיעבד,
צדקת.
אני חושב ש... כן, אני אגיד לך, תראי, קודם כל אני התחלתי עם העניין של הסלולר כבר ב-1998. Mm-hmm. אני זוכר, היה בכלל נוקיה, הייתה מצלמה עם 0.3 מגה פיקסל, את יודעת, זה היה כלום ושום דבר, אבל... מה שאותי הסעיר מאוד, זה שיש לך מצלמה זמינה לך כל הזמן, שבניגוד למה שהייתי עושה קודם, מצלם מצלמה קונבנציונלית, שהכל מאוד מאוד מתוכנן, ואתה צריך להוציא את המצלמה, ולכוון אותה, ולשים את ההדשה המתאימה, פה היה לי בעצם משהו שהוא ממש מתחת ליד, זה מין אקדח כזה, אתה שולף אותו, ואתה נוצר את הרגע בשנייה.
אבל מה עם האיכות? הרי ידענו שבמצלמה מגיעים לאיזושהי איכות מאוד מאוד טובה, ובהתחלה המצלמות בניידים היו כאלה, אתה יודע.
נכון, אבל אני חושב, פעם אמרה לי האוצרת של מוזיאון תל אביב, זיכרונה לברכה, נילי, אני חושב, זה שמה. היא אמרה לי משפט שאני לא אשכח אותו, היא אמרה לי, זה לא חשוב במה אתה מצלם, זה חשוב מה אתה מצלם.
יפה.
וזה משפט שמאוד נחקק לי בזיכרון, כי גם אם האיכות בעיניי היא פחות טובה, עדיין עם האימג' חזק, אז אותי לפחות, אז זה לא מעניין אם זה קצת מפוקסל או פחות מפוקסל, יש כוח באימג' עצמו. וזה מה שבעצם אותי הסעיר, שאני באמת, פתאום יש לך מצלמה קומפקטית שאתה יכול להכניס אותה למקומות שאם אתה מוצא מצלמה רגילה, אז זה יוצר איזה מין פחד כזה, גם אצל המצולמים. ופתאום האיום של מצלמה רגילה ירד, התחלתי לנצור כל מיני רגעים שלא יכולתי בעצם לנצור אותם לפני.
בוא נסביר גם, כשאתה מצלם צילום, מה שנקרא, מקצועים אנחנו מדברים, אתה מגיע לאולפן, ויש מד אור, ומין מטריות כאלה, זאת אומרת, וכל תמונה צריכה להיות מאוד, מאוד מאוד מדויקת, ואתה בעצם מסתובב עם המכשיר הסלולרי, ומנציח רגעים מאחורי הקלעים, מצליח להגיע לאיזושהי אותנטיות שלפעמים הרבה יותר קשה להגיע אליה בסיטואציה שבה מעמידים את המצלמה לאיזשהו צילום שער נניח.
כן, ומעבר לזה, תראי, אני כבר היום, בדיוק השבוע חזרתי מקמפיין שלם שצילמנו אותו, ודווקא באולפן עם תאורה והכל, וצילמתי בסלולר במצלמות החדישות, אני עובד עם סמסונג בצמוד, ובמצלמות החדישות היום, האיכות היא כל כך משוגעת, והמגה פיקסל, בעצם האיכות קובץ, היא כל כך גבוהה, שזה בעצם כבר שווה ערך למצלמה רגילה. אז אני רואה בזה רק יתרון.
כן.
אני יכול להגיד לך שמאוד מאוד, בדרך שלי הייתי עקבי על הדבר הזה, כאילו, מהרגע שגיליתי את זה, לא זנחתי את זה, אני אספר לך איזה סיפור קצר, שאני לפני הרבה שנים הלכתי ועברתי בין המשרדי פרסום, ובאתי לדבר על הטלפון ואמרתי להם, אתם רואים, הדבר הזה הולך לשנות את העולם, ואני זוכר שהייתי מצלם את עצמי המון. ולא כי אני איזה יפה תואר או חתיך על, אבל משהו גרם לי כל הזמן לצלם את עצמי.
סלפי מה שנקרא.
נכון, אני זוכר שהייתי עובר בין המשרדי פרסום, והייתי אומר להם, אתם רואים, זה הולך לשנות את העולם, ואנשים יצלמו את עצמם, ויקראו לזה מייסלף, הייתי קרוב, ואנשים יצלמו את עצמם, וזה מדהים אותי, ואני אומר לך, הגעתי לאנשים באמת, מנהלי קריאיטיב הכי בכירים, וכולם הסתכלו עליי, ומאוד מאוד זלזלו בי, ואני זוכר אפילו מישהו מאוד גדול שאמר לי, ילד, מה ישנת היום? וזה נורא, זה נורא בייס אותי, אבל עם זאת...
זאת אומרת, ראית בעצם, הייתה לך את היכולת לראות את מה שקורה היום.
כן.
בשלב מאוד מאוד מוקדם.
מאוד מוקדם, ואני זוכר שאז הגעתי, היה משרד פרסום זרמון גולדמן, שהיה משרד מאוד מאוד בועט וחדשני, והגעתי לאדר גולדמן, והראיתי לו את זה, ואני זוכר שהוא סגר את הדלת של המשרד, הוא קם, הוא חיבק אותי, והוא אמר לי, ילד, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה אתה מראה לי את העתיד, אני מקבל פה ערימות של הצעות ועניינים, אבל אומר לי מה שאתה אומר, אין מדויק מזה. הוא חיבק אותי ואמר לי, אני יתווה לך את הדרך לעתיד, איך לעשות את זה. ובאמת הוא נתן לי טיפים איך לעשות את זה בעתיד. לא היה אז פייסבוק ולא היה אינסטגרם, ופתחתי בלוג, היה רק בלוג.
כן.
והייתי מעלה תמונות והייתי כותב בעצם איך הייתי עושה אותם. אני רוצה להגיד שדמי...
אתה אומר משהו מעניין, כי אנחנו באמת מדברים, ואני רוצה שאנשים שמקשיבים לנו יקבלו באמת השראה איך להגשים את החלומות שלהם. אתה מספר על מישהו בשלב מאוד מוקדם שהיה מין סוג של פרטנר. האמין במה שאתה אומר, אפילו עזר לך להוציא את החזון הזה אל הפועל. זה משהו שמבחינתך הוא חשוב כשאנחנו רוצים להגשים איזה שמשהו, מישהו שיאמין בנו, מישהו שלא יתווה לנו את הדרך, אבל יעזור לנו?
אני חושב שברגע שיש לך תמיכה, כמו בכל דבר, אז זה בעצם מחזק לך, כי אני בעצם, אחרי שעברתי כל כך הרבה אנשים ואמרו לי לא, ופתאום בא בן אדם אחד ואמר לי, כן, ואת יודעת, זה מדהים, עברו מאז 22 שנה, והוא עד היום החבר הכי טוב שלי.
יפה.
וזה מדהים, כאילו הוא איש בעיניי מעורר השראה, וגם אצלו הוא בן אדם שיודע להסתכל מאוד מאוד קדימה. עכשיו, אני לא חושב...
אבל נשמע שלא היית מוותר. זאת אומרת, זה לא שאם אתה לא מוצא את הבן אדם, אז אתה לא יכול. אתה אומר, האחריות שלנו, כאנשים שרוצים להגשים את החלומות שלהם, זה לא לוותר עד שאנחנו נמצא מישהו שיחבור אלינו.
לא, אני חושב שלגבי חלומות, האלף בית, זה אף פעם לא להפסיק לחלום. זה הכי חשוב. ואם אתה מאמין בעצמך, אז תלך עם זה כל הדרך. אל תוותר, אסור לוותר. כי ברגע שבן אדם מוותר, אני חושב שההשלכות של זה אחרי זה, יהיו לה הרבה הרבה דברים בחיים שלו.
זה דפוס.
זה דפוס.
עכשיו, okay.
אני לא, עד היום, אני לא חושב, אנשים תמיד אומרים לי, מה, צפית את העתיד וכאלה. אני גם חושב שבכל דבר, לאבא שלי יש איזה משפט שהוא אומר שהמזל סובב סביבנו, ואנחנו רק צריכים לתפוס אותו. ואני חושב שהיה לי גם הרבה הרבה מזל. אני לא יכול להתעלם מזה, כי...
תן לי דוגמה, תסביר.
הייתי במקום הנכון, ברגע הנכון. כי אמנם זה התחיל 10 שנים לפני שהדבר הזה התפוצץ, אבל... אני הלכתי עם האמת שלי, הבנתי שזה אני, כי כל, תראי, אני מצלם מאז שהייתי ילד. אבל בדבר הזה, שהייתי מצלם, ופתאום הייתי מסתכל על התוצאה של מה שקורה, התרגשתי. וברגע שזה ריגש אותי, אמרתי, אין מצב שאני זז מזה. זה...
איך התייחסו הצלמים, בוא נגיד, הקונבנציונליים, המסורתיים, שבאת והראית להם את התוצאות, היה זלזול, הייתה התנסות?
זלזול מאוד מאוד גדול.
בבקשה.
זלזול מאוד 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 גדול, ברור. היה זלזול מאוד מאוד גדול. גם שהגעתי אחרי זה לצלם על סטים לימים, הם לא אהבו את זה. הם לא אהבו את זה, הם לא הבינו מה זה בכלל. אבל את יודעת, כמו בכל דבר, יש את היוצאים מן הכלל. היו כאלה שהיו מספיק אינטליגנטים וחכמים, שהם הבינו מיד, פה אנחנו נכנסים כבר לעניין של הרשתות החברתיות, שעדיף להם להיות איתי מאשר נגדי, ואני אסביר, אם אני הייתי הולך לסט, לא משנה של איזה חברה כרגע, ומצלם על הסט, ומתייג איפה אני נמצא, כלומר, לצורך העניין, אם אני מצלם בסטודיו של דודי חסון, הצלם אופנה. Mm-hmm.
אז אנחנו מדברים כבר על תקופה שיש סטורי, שיש אפשרות לתייג?
לא, עוד אין, לא, עוד אין סטורי. יש,
אבל יש אפשרות לתייג.
יש אינסטגרם, okay. ואת יכולה לעשות לוקיישן, איפה אתה mm-hmm. נמצא.
אוקיי.
Okay. אז ברגע שהייתי מתייג, שאני נמצא בסטודיו דודי חסון, כדוגמה, זה מיד חשף אותו שהוא מצלם את הקמפיין.
כן, הבנתי, משרת אותו, מפרסם, זאת אומרת, הבנו שעולם הפרסום בדיוק, כבר השתנה בדיוק, מרק משלטי חוצות.
וצלמים שעשו לי את המוות, לא הייתי מתייג אותם, איפה אני נמצא. זה היה בעצם...
נקמה מתוקה.
לא, אני לא בן אדם נקמן, זה לא היה בקטע של נקמה, זה היה בקטע של חברים. תבינו רגע שהעולם השתנה, תבינו... את התפקיד הזה, תבינו שיש לזה מקום, זה מאוד נחמד הקמפיינים שאתם עושים והכל, אבל עם כל הכבוד, וחס וחלילה אני לא מזלזל בהם, אבל תבינו שהרשתות החברתיות, הכוח שלהם הוא הרבה הרבה יותר גדול מאותם פוסטרים שאתם מייצרים שישבו בתחנות אוטובוס. החשיפה של הרשתות החברתיות היא הרבה 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 יותר גדולה.
והבנת עוד משהו, את הכוח של השיתוף פעולה. שאתם לא מתחרים אחד בשני, ההפך, אתם מעצימים אחד את השני, על ידי זה שכל אחד עושה את מה שהוא עושה טוב, ועל ידי התיוג הזה שכל אחד מספר לשני, נכון, על השני.
נכון מאוד, וגם אני אגיד לך עוד משהו באישי שלי, אני תמיד הייתי, אני תמיד הייתי בן אדם שאוהב לא רק שיתופי פעולה, אני זוכר את עצמי בתור צלם אופנה צעיר, שכל הצלמים נלחמים אחד בשני, ובתחרות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שאני יזמתי פעם ראשונה במדינת ישראל, והושבתי את כל הצלמי אופנה ביחד, ואמרתי להם, חברים, תקשיבו, אתם עושים משהו לא נכון, התחרות היא לא בינינו, אנחנו בעצם צריכים במרכאות להילחם באלה שמשלמים לנו, כלומר, אם אנחנו נאחד כוחות ונהיה בקו אחד, אז יבחרו אותנו לפי מי שאוהבים את הסגנון שלו, ולא בגלל שזה הוריד X כסף והוא הוריד. וזה היה פעם ראשונה, והיה לי מאוד מאוד כיף, ועד היום יש לי הרבה חברים שהם צלמים, אני בכלל...
אז אתה אומר בעצם, אם אתה אותנטי לעצמך, אין לך בעצם תחרות, ייקחו אותך בגלל שאתה אידו, ייקחו אותך בגלל שאתה שמוליק, ייקחו אותה בגלל, לא בגלל היתרון היחסי במחיר, אלא בגלל שמחפשים את הדבר הייחודי שאתה מביא לצילום.
אמת?
אתה חושב שהיום נשארת באותו... הרי בהתחלה זה ברור, היה לך יתרון מאוד גדול, זיהית בשלב מאוד מוקדם, באת עם הידע שלך כצלם, אם זה קשור לקומפוזיציה, והיום אתה רואה אותם, את הילדים הצעירים האלה, אז זה כאילו כבר חלק נוסף מהיד שלהם, יש להם אפילו ויז'ן מטורף, אתה מרגיש שאיבדת משהו מהיתרון היחסי?
לא, אני מבין אחד שהתבגרתי.
אוקיי, אבל יש לזה יתרון? או יש לזה חיסרון? זה המצב, זה ברור.
זה תלוי איך את... הכל בחיים, ומי כמוך יודע, את דוגמה קלאסית לזה, זה איך אנחנו בוחרים להסתכל על הדברים.
נקודת מבט.
נקודת מבט. אנחנו יכולים להסתכל ולבוא ולהגיד, הנה קם דור צעיר, ואני לא רלוונטי. ואנחנו יכולים להגיד, לנו יש את הניסיון, ואנחנו יכולים עם הניסיון שלנו להעשיר אותם. ותדעי לך שהיום... כבר הרבה אנשים מצלמים בסלולר, בואי, אני לא היחידי, אבל אני רואה דברים פנטסטיים שאנשים עושים, ואני יכול להגיד לך שחלק ממה שעשיתי בשנים האחרונות, דווקא גידלתי צלמים חדשים, והכנסתי אותם לכל המקומות של העבודה, כל מיני מקומות עבודה שלא היה להם סיכוי להיכנס קודם, ועשיתי את זה בלב הכי שלם בעולם, כי זה הופך אותי בעצם מבחינתי להיות גדול יותר. ומין אבא כזה שלהם, אני לא רוצה להשתמש.
אתה גם לא מפסיק ללמוד, אתה לא מפסיק ללמוד, אנחנו... אתה מאמין בדבר הזה של להישאר תלמיד נצחי, להישאר עם איזושהי ענווה וסקרנות. אני גם כמובן עוקבת אחריך באינסטגרם, ואני רואה אחרי מי אתה עוקב, וזה מקסים בעיניי. כאילו, האנשים, הפרגון שלך לתמונות של אנשים אחרים, זה כשלעצמו מבחינתי משהו שהוא מעורר השראה.
תראי, בסופו של דבר, אני חושב שבן אדם, איכשהו נבנה בחיים שלו, זה הכל מתחיל מהחינוך שהוא מקבל מהבית. ה-DNA של הבן אדם. אני בא ממשפחה, טפו טפו טפו, של זוג הורים מדהימים, עם אהבה מדהימה. אני רואה את הכמויות האהבה של החברים, של ההורים שלי, כי הם באמת תמיד מפרגנים, וזה מה שספגתי בבית.
זאת אומרת, אף פעם לא אמרו לך, מה זה צלם? אי אפשר להתפרנס מזה, אוי, נו באמת, אתה יכול לעשות הרבה יותר.
לא, אז קודם כל אני אגיד לך דבר כזה, שאני התחלתי לצלם בכלל, אז, ואמרתי לאבא שלי, אבא שלי קבלן, ואני הייתי צריך להמשיך את העסק, מה שאח שלי המשיך. ואני באתי לה ואמרתי לו, אבא, תשמע, אני... לא, זה לא בשבילי, אני רוצה להיות צלם. ואז הוא אמר לי במבטא הרומני שלו, אני לא מבין מה אתה רוצה למכור פילים. ובהתחלה, הוא באמת לא הבין מה אני עושה. אני אגיד לך את האמת.
גם קודק היו בטוחים שהם רק בעסקי הפילים. לא השכילו להבין שהם בעסקי החוויה.
אני אספר לך משהו על קודק שאולי אנשים לא יודעים. קודק, הקטע של הפילים שלהם, הוא הקטע הכי קטן בעסק הזה. קודק, יש להם את החוות גידול פרות, הכי, עסק הכי גדול בעולם.
באמת?
כן, עכשיו תשאלי אותי, למה גידול פרות?
למה גידול פרות?
כי בסרט צילום של פעם, אנחנו מדברים על תקופת הפילים, אחד איך שהסרט בנוי, אחד הדברים שהוא בנוי, הוא בנוי מאמולסיה. ואמולסיה עשויה מסוג של ג'ל, מסחוס של פרות.
אוי ואבוי.
כן, והם קודק החזיקו במשך שנים, הם היו מוכרים אחרי את הפרות, הם היו לוקחים את החלקים הרלוונטיים לפילים, ואז מוכרים את זה למקדונלדס או לכל מיני דברים
טוב,
כאלה.
טוב, קודק זה באמת סיפור בפני עצמו.
ודרך אגב, גם קודק היו הראשונים שהיה להם את המצלמה הדיגיטלית.
שזה אבסורד, אבל זה באמת סיפור בפני עצמו.
יש הרבה אבסורדים כאלה. אני אתן לך עוד דוגמה, כי זה משהו שאני מאוד אוהב לדבר עליו. כשאני התחלתי לצלם, התחלתי עם נוקיה. לנוקיה היה את הסלוגן הכי יפה בעולם בעיניי, אחרי Just Do It של נייק.
כן.
וזה היה נוקיה Connecting People. כשאני באתי להדר בזמנו, והצגתי לו ואמרתי לו, תראה, בלקברי שהיו אז, הם הולכים על אנשי עסקים. מיילים וכאלה. סוני אריקסון הולכים על המוזיקה. נוקיה חייבים ללכת על המצלמה. גם היה להם את המצלמה הכי טובה, אבל הם חייבים להתמקד רק במצלמה, כי מה יותר connecting people מתמונות.
נכון. היום אנחנו יודעים את זה. שוב אני מסגירה, זה עוד לפני עידן האינסטגרם.
נכון, ושאני הלכתי בעצם מנכ״ל נוקיה ישראל, מדבר איתך ילד, ואני אומר לו, תראה, קח אותי, הם שוודים אם אני לא טועה, נוקיה, אני מקווה שאני לא טועה פה, קח אותי לעולמי, באתי לב עם ספר כבר שעשיתי, בוא נגיד להם להתמקד במצלמה, יש לי אסטרטגיה מעולה בשבילהם, הוא הסתכל עליי והוא אמר לי, אני מוכר ברזל ואנחנו מוכרים טוב. ואני אמרתי לו, תשמע, החברה הזאת תתרסק תוך שנתיים. והוא אמר לי, אין סיכוי, וכולנו יודעים מה קרה. החברה הזאת באמת התרסקה אחרי שנתיים, ואחרי כמה שנים, מה שמדהים שקרה, הם הוציאו עוד פעם טלפונים עם מצלמה משוגעת, אבל הם כבר לא היו רלוונטיים.
מדהים. תראה, זה מה שמחזיר אותי. עכשיו אנחנו באמת בעידן של קורונה, ונעשתה איזושהי קפיצה מטורפת. כנראה שהמצב שבו אנחנו נמצאים היום, אם אילולי הקורונה היה קורונה, נניח, עוד 10 שנים, ופתאום זה קרה בשבועות ספורים. האנשים שלא היו בדיגיטל פתאום הצטרפו, אנשים רוכשים אונליין, אנשים פתאום עושים ישיבות בזום. ויש משהו שאתה אומר, היום שאתה יכול לזהות משהו שיעלם, או משהו שאתה אומר לאנשים, תקשיבו, מי שאין לו אינסטגרם, או מי שלא מבין את הכוח הזה של הצילום, חייב להיכנס, כי הוא יהיה לא רלוונטי.
אני רוצה לעשות בזה סדר.
אוקיי.
אינסטגרם, ובכלל רשתות חברתיות, לא מתאימות לכל אחד.
אוקיי.
זה לא מתאים לכל אחד, כי...
אתה מדבר על אנשים פרטיים, או גם על עסקים המותגים.
לא. אוקיי, אני אעשה סדר. לעסקים, ברור, אין פה שאלה בכלל.
חייבים, אין בכלל שאלה.
חייבים, זה כמו שהיום כל עסק חייב אתר e-commerce. ברור, אני, okay. סליחה, אני מדבר על אנשים פרטיים.
אוקיי.
Okay. אנשים פרטיים, זה תלוי. וגם האנשים הפרטיים באינסטגרם, זה נורא מצחיק, הם מתחלקים לשתיים. יש כאלה שהם מאוד פעילים, ויש כאלה שאני קורא להם המציצנים. אלה שבעצם הם לא פעילים, והם רק מציצים בסטורי.
הם לא משתפים.
הם לא רק שהם לא משתפים, הם לא משתפים, הם לא מגיבים, הם לא מעלים תמונות, הם רק מציצים, הם רוצים לראות מה קרה עם האי, ומה קרה עם האו, ומה אלה עשו, ומה אלה עשו. זה לנושא הזה. הקורונה בעיניי, לקורונה, בלי שום קשר, לרשתות חברתיות או לא רשתות חברתיות, אני באישי שלי חושב שמה שהקורונה באה להגיד לנו בשנת 2020, חבר'ה, די להתחזרות. כי כולנו, ואני אומר כולנו גם אני, נהיינו חזירים. מה זה חזירים? במרוץ אחרי הכסף, במרוץ אחרי ההצלחה, בשופוני, למי יש יותר גדול, שבעצם בתכלס, זה מה זה לא רלוונטי לחיים. ופתאום זה אומר לך, סטופ, בוא תראה מה יש לך, בוא תהנה ממה שיש לך, די כבר לכל המרדף המיותר הזה.
למרות שזה ברגע שתופש אנשים, אתה יודע, ממקום שמצהירים שקשה להם לגמור את החודש, קצת קשה להם להיות במקום הזה, למרות שהם נאלצים. אבל זה שבא וזה שם ברקס ואמר, אוקיי, בוא נרגיע.
אבל גם אותו בן אדם...
אירועים גדולים, אין אפשרות.
בדיוק.
פתאום אתה מסתכל, אוקיי,
נכון.
מה זה לחגוג?
נכון.
האם אני באמת חייב כזאת מסה גדולה של אנשים, פאר, עוד חגיגה ועוד חגיגה, ואולי
מדויק.
אפשר אחרת.
מדויק, ותראי, מאוד 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 כואב לי על באמת אנשים שמוצאים את עצמם בלי פרנסה וכאלה, וזה...
איך זה השפיע עליך אגב?
אני מעדיף לא להתייחס לשאלה הזאת.
אוקיי, למה?
כי כל מה שאני אגיד עכשיו, אני לא יצא טוב.
בוא אני אתחיל במשהו אופטימי, אני קראתי הבוקר ש23% מהעסקים הקטנים שיפרו את מצבם בזמן הקורונה. כולם מדברים על הרעה ועל זה, אבל הנה, יש גם כאלה ששיפרו את מצבם בזמן הקורונה.
אני אענה לך. אני רווק, אין לי משפחה ואין לי ילדים.
יש לך משפחה.
לא, יש לי את המשפחה, אמא ואבא,
כן.
ואחים נהדרים.
ואחיינים.
אין לי משפחה שלי.
אוקיי.
הסרט שלי הוא מאוד 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 שונה. Mm-hmm. כי
האחריות.
לא אחריות, גם מבחינת הוצאות.
כן.
אני אדון לעצמי.
הבנתי.
כלומר, אני לא צריך לפרנס ילדים, ואין לי את הדאגות הקיומיות שיש לחברים שלי.
כן.
אז לכן אני לא דוגמה טובה.
אוקיי.
אז עבדתי פחות, עבדתי יותר, מה שנקרא...
סיימת את החודש.
אני...
אז אני אקח אותך לשאלה אחרת. דיברת באמת על הצלחה. מה נחשב מבחינתך צילום מוצלח? איך אתה מגדיר צילום מוצלח?
לפני שאני נלך על זה, אני רוצה להתייחס רגע למילה הצלחה.
אוקיי.
חשבתי על זה בדרך שהזמנת אותי לפה. את יודעת, זה הכי מחמיא לי שאת אומרת לי שאני, כאילו בעינייך, סיפור הצלחה.
כן.
את יודעת שבדור של אבא שלי, סיפור הצלחה היה נמדד בכסף. זה ההצלחה. ההצלחה היא כמה כסף אתה עושה. עכשיו, ברור שמצילום אי אפשר להיות, אפשר לחיות סבבה, בסדר. אי אפשר להיות מיליונרים, בסדר? ואי אפשר...
אין צלמים בעולם מיליונרים?
אנחנו מדברים על מדינת ישראל.
אוקיי.
בעולם ברור שיש.
הבנתי.
אנחנו מדברים על מדינת ישראל. אני לא מכיר אף צלם בישראל שהוא מיליונר, וזה לא ככה. עכשיו, וככה היו מודדים הצלחה. ואפרופו מה שדיברנו מקודם על אבא שלי, בהתחלה שאני נהייתי צלם, אז ככה הוא היה מסתכל על זה. אז כמה...
דאג.
אז כמה הרווחת? ברור שזה בא מדאגה.
כן.
הוא גם רומני. אבל כמה הרווחת? מתי בעצם זה בא לידי ביטוי? אני זוכר, ברגע שתמונות שלי היו מתפרסמות, והיה את השם שלי ואת הקרדיט, או סלש הייתי, אני לא יודע מה, הראו אותי בתוכנית טלוויזיה כזו או אחרת, ופתאום החברים שלו אמרו, ראינו את הבן שלך בטלוויזיה, או אני זוכר אפילו עם האינסטגרם, הוא לא הבין בהתחלה, ואני נורא נורא אוהב לתעד את אבא שלי, כי הוא טיפוס משוגע בעיניי, והיינו בשדה תעופה, טסנו, ואיזה מישהי בא אליו ואמרה לו, אתה אבא של עידו. אז הוא כזה הסתכל ואמר, מאיפה את יודעת? וזה אמרה, אני עוקבת אחרי הסטורי שהוא עושה לך, אז מה המזג אוויר? כי תמיד אני שואל אותו, מה המזג אוויר?
יפה.
ואז בעצם הוא קיבל את ההצלחה כן. הזאת.
אבל אותי מעניין, קודם כל ההצלחה באמת משנה הצלחה, אנחנו יכולים להגדיר בהמון המון אופנים, אבל מה, אם אני חוזרת לעניין של צילום, מה נחשב צילום מוצלח? זה אישי מאחד לאחד? זה...
אני בעיניי, כן. צילום מוצלח הוא צילום שמרגש אותי.
אוקיי.
אותי, כל כן. אחד יסתכל על זה אחרת.
כן, כן.
אני באישי שלי, צילום מוצלח הוא צילום שמרגש אותי, שאני אסתכל. ובמיוחד אם אנחנו מדברים בגלל האינסטגרם, הרי באינסטגרם הפיד שלך מפוצץ בתמונות.
נכון.
אנשים עוברים על זה כבר, את יודעת, נכון. ומריצים את האצבע. אבל עדיין, לפעמים פתאום קופצת לך תמונה
כן.
שאת תעצרי עליה.
כן.
למה תעצרי עליה? כי זה גרם לך משהו רגשי בעיניי.
נכון.
וברגע שזה יפיל לך את הרגש...
ואתה יכול לתכנן את זה? אני אשתף אותך במשהו. לפני איזה חודש... סיימתי את ריצת הבוקר שלי, ופתחתי לצלם סטורי, והפריים הראשון שראיתי, זה היה כזה, איך אני נראית. והלכתי על זה, וזה מה שאמרתי.
מיליון דולר. לא סתם,
ואמרתי, והלכתי על זה, ואמרתי, פתחתי את הזה, וחשבתי איך אני נראית, וזה וזה, והעליתי איזשהו סטורי, ואתה יודע, ושכחתי את זה, ואחר כך בסופו של דבר גם העליתי את זה, שמרתי את זה, כי זה היה... לייב אולי אפילו או משהו, והשארתי את זה בפיד, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. ואני נכנסת באותו שבוע, ומלא מלא עוקבים חדשים, ואני אומרת, רגע, מה עשיתי אחר? מה עשיתי אחר? ואני נכנסת לאותו סטורי, ואני אומרת, וואו, שיתופים, אני חושבת שזה הגיע לאיזה 500,000.
וואו.
עכשיו, אם אתה תגיד לי בדיעבד, אם חשבתי, אני אפילו שקלתי להסיר את זה. אחרי שאלתי, אמרתי, מה... טוב, יאללה, תשאירי, כי אני באמת חושבת שזה אחד מהמסרים שחשובים לי, זה להעביר אותנטיות, אבל זה חוכמת הבדיעבד, לא היה לי שום מושג שזה יהיה אחד מהסטורים החזקים באותו חודש. אתה היום עם הניסיון שלך, יש לך כבר איזשהו חוש שיכול לזהות מה יעבוד, מה ירגש, מה ייגע באנשים?
כן.
כן?
כן, אבל...
אוקיי.
כי זה, כי אני...
מה זה, מתמטיקה?
לא. זה למוד ניסיון.
אוקיי.
אני אגיד לך גם בדיוק מה, אם ניקח רגע ונחלק את זה להכי הכי הכי בסיסי. תראי, תינוקות, חתולים, כלבלבים, במיוחד אנחנו מדברים על
גורים. יש להם סוכנים, אני גיליתי, אני ראיתי איזה סרט על היוטיוב,
במיוחד אנחנו מדברים על גורים, זה כאילו מתוק, זה מיד יפגע ברגש, נכון? בום. אני יכול להגיד לך, שגם אם אני אעלה את התמונה, שבעיניי היא הכי יפה, שאני אעלה תמונה עם אבא שלי,
נכון.
היא תקבל הרבה יותר. עכשיו, אני לא מעלה תמונות עם אבא שלי בשביל לקבל לייקים, אני גם אגיד לך שבחיים שלי היום זה כבר לא מעניין אותי למשל, כן. הסיפור הזה של הלייקים. זה לא, לי זה לא אכפת.
כן.
אני עושה את זה בשביל עצמי, אבל ברור לי שאם אני אעלה את זה, או הסטורים שאני נוסע עם סבתא שלי בסופי שבוע, אני אקבל על זה מלא תגובות.
זאת אומרת, אתה אומר, אני היום חשוב לי יותר להתרגש בעצמי, מאשר לזכות להכרה, כי בוא נודה באמת, הלייקים זה כאילו סוג של הכרה של האנשים האחרים. אם אני סיימתי את היום וריגשתי את עצמי, וצילמתי משהו שמבחינתי הוא מוצלח, פחות מעניין אותי איך זה נתפס בין האנשים האחרים.
זה אחד.
אוקיי.
שתיים, אני לא יכול להתחרות עם עדן פינס בבגד ים, כן? בואי נבין את זה רגע. ברור לי שכל, ואם תסתכלי על זה בכלל, שזה דבר שהוא קצת מפעס אותי, אבל אני לא נכנס למקום הזה אפילו, שמישהי שתעלה תמונה סקסית שלה כזו או אחרת עם בגד ים, אז היא תהיה מסחטת לייקים מיד. אם אני אשים את עצמי בתמונה עם, אם אני אשים את עצמי עם תמונה עם בגד ים, יהיה לי מינוס לייקים.
כן, אבל גם אני מרגישה שהרף של אנשים, אני מסתכלת למשל על פוסטים שהעליתי בעבר, והיו, היום אנשים כבר פחות, גם קצת יותר ציניים, גם פחות נאיבים, דברים שרגשו פעם, קצת פחות מרגשים היום.
גם אל תשכחי שברגע שהסטורי נכנס לתמונה, הוא מאוד 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 שינה את כל הדבר הזה.
כן.
כי אם תסתכלי, בסטורי שלך, יהיה לך הרבה 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 יותר צפיות מאשר הלייקים שתקבלי.
נכון. נכון, נכון. טוב, המפה באמת משתנה. עכשיו בוא תיתן לנו איזושהי עצת זהב, אני קוראת לה, למי שמאזין לנו ורוצה לשפר את מצבו בזכות הצילום. אתה תחליט אם זה אינסטגרם או, לא יודעת, מצלם בשביל עצמו. איך הצילום... אתה יודע מה? לא, סליחה. אנחנו, תמחקי את העניין הזה בעריכה. משהו אחר שרציתי לשאול אותך. אחת השאלות שעושים לפעמים במה שנקרא בעולם העסקים לגמישות מחשבתית, זה נותנים להם איזשהו סנריו לא הגיוני. כמו דמיין שהשמיים יהיו סגורים לחברת תעופה. עכשיו, ההתנגדות היא גדולה. בוא נחשוב פעם, נו, אבל מה הסיכוי שיקרה דבר כזה? וגילינו היום שקיים סיכוי כזה. אז אני אומרת לך, סנריו מטורף, אתה לא יכול לצלם יותר. אין אפשרות לצלם. מה אתה עושה? איך זה משפיע עליך? אתה חושב.
וואו. זה כמו שתגידי לי, לא עלינו, שאני אתעבר.
זאת התחושה שלך.
בטח.
אבל אתה לא. יש לך, אני אומרת לך, יש לך את היכולת לראות, זה כמו שאני אומרת, תקשיב, יש מטוסים, אי אפשר לטוס כרגע. יש מדינות שמות שאתה לא יכול להיכנס, אני אומרת לך אותו דבר.
לא, את יודעת מה, אז אני חדד את השאלה שלך.
בבקשה.
כי בכל סנריים שלא תתני לי ואני אחשוב עליו, שימי לב, אין כזה דבר שאתה לא יכול לצלם. סורי, הסנריים הוא לא נכון. אבל אני כן אגיד...
אתה מבין שגם חברות התעופה.
רגע, לא, לא,
שנייה. היו אומרים, אין סנריו שאנחנו לא יכולים לטוס.
לא, לצלם, אוקיי, אין כזה דבר, אין סנריום כזה. אני אתן לך את הסנריום שאת אומרת. הסנריום, אתה יכול לצלם, אתה לא יכול לעלות, אין רשתות חברתיות.
אוקיי, אתה לא יכול לשתף.
אתה לא יכול לשתף.
אוקיי.
לא מעניין אותי. העיקר שצילמתי.
הבנתי.
אין תסריט בעולם שאתה לא יכול לצלם, כי יש לך את המכשיר, איך לא תצלם?
פעם מישהו אמר לי שהתמונה הכי חזקה שלו, זה דווקא זאת שהוא לא צילם. שמרוב שהוא כל כך היה עסוק בלצלם, הוא הרגיש שהוא הפסיק לחוות את הרגע, וברגע שהוא אמר, עזוב את המצלמה, בוא תהיה כאן. תראה, אתה אמר, היית על עצמך שאין לך ילדים קטנים, אבל למשל במסיבות הסיום זה נהיה פשוט מטורף. ההורים כבר בכלל לא זוכרים את האירוע,
רגע,
הם
סליחה,
רק עסוקים בלצלם.
קודם כל, אני דוד.
אז אתה מכיר את זה.
לשתי אחיינים מדהימים, וברור לך שדוד ידעו. מגיע לכל המסיבות ומתעד.
ברור לי.
וזה גם הכיף שלי. אבל אני, במקרה שלי, אני רוצה להגיד לך, אבל זה המקרה האישי שלי.
כן.
אני כן חווה את הרגע דרך הצילום.
הבנתי.
ואני חווה אותו הרבה 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 יותר חזק. כי אני למשל גיליתי, כל למשל תיעוד שלי של מסיבות וכאלה, אני גיליתי שאני מגיע למסיבה, לא בא לי לתקשר עם אף אחד. זה משהו אצלי. אני יכול לתקשר איתך שעות שנהיה אחד על אחד, או נשב בקבוצה של ארבעה אנשים. מעבר לזה, ההפרעת קשב וריכוז משתלטת עליי, וקשה לי לנתב, אז אני ננעל. ודווקא פה הצילום בא לעזרתי, כי התחלתי לתקשר דרך הצילום. אני פשוט מצלם.
יפה. תראה, אני מרגישה שלפעמים... היום, למשל, אנשים אומרים, לא, אל תעלו, אל תעלו, שלא... אנשים פשוט רוצים לשמור על פרטיות. אנשים הגיעו למצב שהם נמצאים באיזשהו מקום, הם בעצמם לא שיתפו, אבל שיתפו אותם, תהיגו, ובאמת קשה מאוד לשמור על פרטיות. אבל כשבעצם מגיעים, וגם נעשו סרטים בעניין הזה, בואו נשים את המכשיר בצד, ונהיה... שנייה, יש לי נתקים, אני לא יודעת אם זה באוזנייה או בהקלטה. את שומעת אותי בסדר? אז זה כנראה רק באוזנייה. בוא נהיה, יצא לך למשל שהגעת לאירוע, ושמת בצד את הסלולרי, לא, תמיד...
זה גם לא יקרה.
זה גם לא יקרה.
גם עכשיו לקחתי את זה לעוד כיוון.
מה?
שהרבה שנים פחדתי לעשות את זה. לצערי, המאוד מאוד 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 רב, בגילי, אני בתקופה עכשיו שהרבה הורים של חברים מתחילים ללכת לעולמם, ויוצא לי להיות בהרבה לוויות. והתחלתי לצלם גם בלוויות. ואני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, הפריימים שיוצאים לי משם, הם פשוט מרגשים ברמות. בהתחלה הייתי עושה את זה בסתר, היום אני כבר לא עושה את זה בסתר, ויותר מזה אני אגיד לך שתמיד המשפחה של האבלים גם מבקשים ממני את התמונות.
זה תמיד, כולם מבקשים ממך את התמונות,
לא,
אני
לא,
אדע. עידו, שלח לי את התמונה.
נכון, אבל את אומרת פה על משהו הרבה הרבה יותר קשה, הלוויה.
כן.
והשיא היה שאימא של חבר טוב נפטרה לפני שבוע, ואחותו היא מאוד מאוד פעילה ברשתות החברתיות. שלחתי לה את התמונות, תקשיבי לי טוב, מיכל, לא עבר יום, היא כבר פרסמה את התמונות בפייסבוק עם טקסט מאוד מרגש לאימא שלה.
יפה. אז זה הסטארט-אפ עכשיו?
עבדנו על סטארט-אפ כזה, רציתי לעשות כזה, אבל זה, זה קצת עצוב מדי.
כן, אבל זה, כן, זה חלק מהחיים בעיניי, הקץ הזה. אז אתה אומר לא כל אחד חייב לנהל אינסטגרם, זה לא מתאים לכולם.
לא, אני חושב שקודם כל, עוד פעם, אנשים שרוצים למכור משהו, כמו שבאתי אלייך בזמנו, שזה היה נראה לי, תראי, נלך רגע אחורה לשנייה לדבר הזה, שאני גיליתי את האינסטגרם, את הפלטפורמה הזאת, באמת, אני לא אומר את זה בשחצנות, זה פשוט עובדה. אני הלכתי לכל החברות אופנה ואמרתי להם, בואו נפתח אינסטגרם. עוד פעם, כמובן ש50% מהם, לא, איזה 50? 80% מהם אמרו, בשביל מה יש לנו פייסבוק?
כן.
הראשונים שנתנו לי בזמנו אז את הצ'אנס, זה באמת קסטרו שהקמתי להם, וגם הם נתנו לי את הצ'אנס, אני זוכר, לעשות את השיתוף פעולה, כלומר, היה אז פרויקט אופניים, נתתי לכל מיני סלבים אופניים, בתמורה, לא שהם יעלו את זה אפילו אצלהם, כי לא היה להם אינסטגרם, פתחתי להם את האינסטגרם באותו יום, שאני אעלה את זה בקסטרו.
מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. לאן אנחנו הולכים מכאן? אנחנו תכף מסיימים, אבל לאן אנחנו הולכים מכאן בעולם של הרשתות החברתיות?
בעולם של הרשתות החברתיות. כי את מכאן הרי תלכי לאכול איזה סלט בריא.
עוד לא, זה עוד מוקדם.
אני אחזור לישון.
באמת? אתה תחזור לישון?
אני אחזור לישון, כן. לאן אנחנו הולכים?
כן, לאן... לאן העולם הולך? אתה יודע, יש חבר'ה צעירים שאומרים, די, אבל כבר עשו כבר הכל, והנה זה כבר...
לא, אז אם אנחנו מדברים על עידן הרשתות חברתיות, כי אני באמת לא איזה נביא.
אבל יש לך תחושות בטן חזקות.
כן, אז מה שקורה ותופס תאוצה מאוד 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 חזק, זה כל עניין הטיק טוק.
או, אין לי. אתה מייעץ לי לפתוח?
תפור עלייך דרך אגב.
באמת?
כן, ואני אסביר לך את אחרי השידור למה ועם מי את צריכה לעשות את זה. ברור שאת צריכה לעשות את זה עם הבת שלך, ברור. עכשיו, הפיצוח בטיק טוק, תדעי לך שזה בעצם הפיצוח האמיתי, שהם פיצחו דבר מאוד מאוד פשוט. הם פיצחו את המוזיקה בפלטפורמה.
כן.
זה העניין שם.
אגב, יש להיטים שהתחילו מהטיק טוק.
נכון.
שלפני הטיק טוק אף אחד בכלל לא הקשיר להם.
אבל הם, עכשיו, אני למשל...
לא, עידו, אתה רק אומר לי זה פשוט מעייף אותי, זה בדיוק אין, איך שאתה מתחיל משהו, כבר הדבר החדש נושף באורפך.
מיכל, על מי את עובדת? אותך אי אפשר להעייף.
זה גם נכון.
אי אפשר להעייף.
אז אתה אומר טיק טוק.
על המצבה שלך יהיה רשום, תכף אשוב הרי. זה אי אפשר להעייף אותך. אבל כן, הטיק טוק, הנה, אני למשל...
גם עסקים חייב שיהיה להם טיק טוק לדרך? כי הבת שלי למשל אמרה לי, אמא זה פתטי, אל תפתחי טיק טוק.
אבל אני בטוח שגם הבת שלך אמרה לך גם אז בזמנו, אל תפתחי אינסטגרם.
זה גם נכון.
לילדים קשה שההורים נכנסים להם...
לפלטפורמה שלהם.
לפלטפורמה שלהם.
כן.
ברור. אני חושב, כן, לא לכל עסק, עוד פעם, תראי, לא לכל עסק, אבל להרבה עסקים, ברור, אם אנחנו ניקח את כל הבנות האלה ברשת, שמחליפות הבגדים נורא מהר עם המוזיקה בטיק טוק, וזה
זה עבודה,
ברור.
בוא נסדר.
לא, ברור שזה
זה
עבודה.
זה עבודה, כל אלה שמסתכלים, אומרים, אריק, אני, זה עבודה, אבל, חבל על הזמן.
אבל
כל
זה
העריכות
עבודה.
האלה.
נכון, זה עבודה. אבל אם ניקח אנשים, סתם, כמו אנה זק, היא עובדת בזה,
נכון?
ורואים את התוצאות.
נכון, נכון.
ואני מעריץ אותה בעניין
כן,
הזה.
כן,
מדהים
כן.
בעיניי מה שהיא עושה.
כן, זה כמו ערוץ טלוויזיה לכל דבר, כשהיא בעצם העורכת, המפיקה, היזמית, היוצרת,
אמת.
המבצעת, לגמרי,
אמת.
הרבה הרבה כבוד. נכון. מה לאחל לך?
רק בריאות.
תכלס, זה הכי נכון בעולם. אם לא זה, מה שווה כל הנכסים, כל המצלמות וזה, שנהיה בריאים.
רק שנהיה בריאים.
ויצירתיים. ותמשיך לעורר השראה, וכמובן אני מזמינה את כולם לעקוב אחרי עידו, הוא עושה דברים מדליקים.
אז תגידי שזה שטרודל איז'ק באינסטגרם.
שטרודל
איז'ק.
בבקשה, הנה, אמרת. ובימים כתיקונם אתה כמובן גם מרצה, ואפשר לבוא לראות את ההרצאות, ואפשר גם, היום אתה גם מרצה בזום, נכון?
אני נותן הרצאות בזום, אבל תמיד גם היה לי את הקטע שאני אוהב לחלוק את המשנה שלי עם כולם.
כן. אז אתם מוזמנים לעקוב ולשפר את הביצועים שלכם. עידו, היה לי כיף.
תודה
המון,
רבה.
המון המון תודה.
גם לי היה כיף
בריאות.
מאוד. תודה רבה, תודה רבה.
האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהזנתם.